במרכז של הפרשה עומד הגילוי, ההתגלות המופלאה שהייתה לכלל ישראל במתן תורה. וההפטרה היא מעין הפרשה, שגם שם יש גילוי. גילוי שאומנם הוא מופיע בצורה תמציתית, בלשון חז"ל, כבן קרח שראה את המלך. והגילוי הוא מאוד תמציתי. אבל על כל פנים, המכנה המשותף של הפרשה ושל ההפטרה זה ההתגלות. ההתגלות יש לה שניים. יש לה את עצם הגילוי, דהיינו הקונטקט שנוצר בין הקדוש ברוך הוא לבין בני תמותה, ואחרי שיש קשר כזה, אחרי שבלשון ימינו היינו אומרים, אחרי שיש קו, יש צליל ויש חיוג, מה משדרים בערוץ הזה? איזה מסר מעבירים בו? אז המסר שיש במתן תורה זה עשרת הדיברות, זה בחירת עם ישראל, כל המשמעות שמתלוות להתגלות בסיני. לעומת זאת, המסר שעובר אצל ישעיהו הוא מסר חמור על אמנם המשך קיומו של עם ישראל, אבל על איזה סלקציה, על שארית, על שער ישוב, על איזה מבחן שהעם יעבור, והשארית שתישאר היא תהיה באמת הנבחרת. כאן מסתיים פרק ו'. באמת גם אצל הספרדים כאן מסתיימת ההפטרה, כי באמת זה מהווה יחידה עניין בפני עצמו. אלא שיש פה בעיה הלכתית, כיוון שנקבע על כל פנים על ידי חלק מהפוסקים שההפטרה תהיה בת 21 פסוקים מינימום, שהרי אם קבעו את ההפטרה כנגד הקריאה בתורה, והקריאה בתורה בשבת היא של שבעה קרואים, כשמינימום כל אחד שלושה פסוקים, הרי יש לנו 21 פסוקים, ולכן גם ההפטרה צריכה להיות בכמות כזאת. כשהעניין מסתיים פחות מזה, פחות מזה. לא כולם הסכימו, ומכאן האשכנזים שהמשיכו את פרק ז', שהוא בעל רקע היסטורי ברור, ושייך למרחב של יהודה וישראל באותה תקופה, אלא שבהעמקה גדולה בעניין אפשר גם כאן לראות את היסוד של השארית. השארית ביהודה והסלקציה שבסלקציה בבית דוד. עוד נשוב להבנה הפנימית שיש בין פרק ו' ופרק ז' בישעיהו. אז פרק ז' פותח ברקע היסטורי. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה ולא יכול להילחם עליה. מדינת יהודה הייתה הקטנה והחלשה שבין שלוש המדינות הללו. ארם בשטח של סוריה היום, וישראל בשטח שנאמר מרמאללה וצפונה, כל ארץ ישראל, כולל גם חלקים גדולים בעבר הירדן, הייתה מדינה חזקה. ירושלים, מדינת יהודה קטנה יחסית. עכשיו שיש ברית של מלך ארם ושל מלך ישראל נגד ירושלים, כמובן שזה פחד גדול, אבל ירושלים הייתה מבוצרת עוד מימי שלמה, אז זה לא הלך כל כך קל. ויוגד לבית דוד לאמור נחה ארם על אפרים, ויאנה לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח. דהיינו, היה פחד גדול בירושלים. ויאמר השם אל ישעיהו, צאנה לקראת אחז אתה ושאר ישוב בניך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה אל מסילת שדה כובס, שם הוא אמור לפגוש את אחז. אחז רחוק היה מלהיות מלך אידיאלי. וכנראה שהוא עורך סיור בשטח, והוא רוצה לבדוק את מאגרי המים, כדי להתכונן למצוא ממושך. זה הפשט בקצה תעלת הברכה העליונה, במקום שהיו נוהגים לחבס את הבגדים. ושם, כשמלך יהודה, בצורה מאוד מדחדכת, בודק את האפשרות למצוא ממושך, אומר לו ישעיהו נבואת עידוד, ואמרת אליו, ישמר והשקט, אל תירא ולבבך אל ירח משני זנבות האודים האשנים האלה. שום דבר. בחורי האפריצין והרם ובן רמליהו. במכה אחת אני מחסל אותם. יען כי עץ עליך הרם רע, אפרים ובן רמליהו לאמור, וכאן בפסוק ו' מקופלת התוכנית המדינית שזורקת אור על כל הרקע. מה אמרה הקואליציה הזאת של ארם וישראל? נעלה ביהודה ונקיצנה, ונה וקיינה אלינו, ונמליך מלך בתוכה את בן תבעל. כה אמר השם אלוקים, לא תקום ולא תהיה. כנראה שההסבר צריך להיות כך. אנחנו יודעים ממקורות חוץ, ובתנ"ך זה לא כל כך מפורש. בתקופה הזאת שאנחנו עומדים עדיין לא פורש, שבצפון עיראק של היום התחילה מלכות אשור להתעצם, והיא בתהליך של הפיכתה ממדינה מקומית למעצמה, לאימפריה, שנושאת עיניה לכיבושים. זה בקוטב אחד של העולם התרבותי דאז. בדרום נמצאת מצרים. מצרים חוששת מפני ההתעצמות של מדינה גדולה כמו אשור, שנושאת עיניה לכבוש את העולם כולו. ולכן מצרים מחרחרת ובוחשת בתבשיל, ומפתה את מדינות האימות בינה לבין אשור, דהיינו ארם וישראל, ולפי תוכניתה גם יהודה, שהן כולן תכרותנה ברית משותפת בחסות מצרים, שתצייד את הברית הזאת בנשק, בצבא, בכספים, כדי שהם יילחמו וישמשו מחסום מפני התפשטותה של אשור. יהודה לא הייתה מעוניינת להיכנס לברית הזאת. מה לה ולצרה הזאת? אם אבל יהודה תישאר שטח שיכול להיות שלא ייתן גיבוי לקואליציה המורחבת הזאת, אז זה יכול לסכן את כל הברית הזאת. ולכן הם אינם מעוניינים להילחם פיזית ביהודה, כי המלחמה הזאת תתיש כוחות. הם היו רוצים לקחת את יהודה כשלמות אחת על הצבא ועל המשאבים שלה, גם אם הם לא גדולים, ולהצטרף לברית הכפולה הזאת, כאמור, בעידודה ובחסותה של מצרים. ירושלים היא עיר חזקה, מבוצרת. אם הם יצטרכו לבזבז כוח על כיבוש זה, יבוא יום כשאשור יתחיל, ואז אי אפשר יהיה לעשות את זה. לכן הם מבקשים להביא, ואנחנו מכירים גם בעולם המודרני מצבים דומים, הם מבקשים להביא לחילופי שלטון אלגנטיים בירושלים, כשהצבא כולו, עם כל המשאבים שלו, יקבל הוראה מהדרג המדיני, והוא מצטרף לקואליציה הזאת. ומכיוון שאחז לא הסכים לדבר הזה, אז התוכנית הייתה, נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה. מה זה נבקיענה? אלינו. להבקיע את החומה, פירושו של דבר, לפרוץ אותה. תכף אנחנו נראה שהמפרשים אמרו נבקיענה אלינו. אנחנו רוצים ליצור רצף של שטח שנתון למהות אחת, ונמליך מלך בתוכה. מה זאת אומרת? הרי יש אחז. לא כל כך פשוט. אנחנו נמליך, ולא ברור לנו, וזה נשאר סתום, מי זה התבעל הזה? האם זה שם? האם זה שם של מקום? האם זה כינוי? מסתבר מאוד שזה צריך להיות מישהו מבית דוד. כי יהיה קשה, אחרי ההילה שיש לבית דוד, למנות מישהו שלא מבית דוד. אבל אולי הוא היה אחד מהיורשים הפוטנציאליים או הראויים למלוכה, שהוא היה בעד הכיוון הפוליטי הזה. והוא תחת החסות של ארם וישראל ימלוך בירושלים ויצרף את יהודה כבלוק אחד עם הכוחות שלו לברית נגד אשור. הנביא לא הסכים עם זה, הוא גם לא הסכים עם הצעדים שאחז אחר כך נקט. אמר לאחז תישאר במקום, זה שלא כדרך הטבע. נו, אבל כשיש נשק סודי כמו ישעיהו, אז אפשר ללכת. הראיה, בדור שאחרי זה, חזקיהו, כשהמלך נענה לקו המדיני שהנביא נקט, אז התוצאה היא אחרת לגמרי. על כל פנים, אחז קיבל את המנה שלו שהוא לא נהג כפי שראוי, אבל עכשיו הוא קיבל את העידוד מהנביא. מה שקורה בהפטרה, כיוון שהפרק שם מתמשך, אז מחפשים את הפסוקים שהם מסיימים את הבשורה הזאת על הולדתו של מלך אידיאלי. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. פסוק קשה מאוד. ילד יולד לנו, בסדר. הוא יהיה זה שכן יהיה בסדר, ויקרא שמו, מישהו יקרא את שמו, ונניח ש, איך ננקד פה? יקרא שמו, אם נגיד ששמו יהיה פלא יועץ אל גיבור, אפשר לכנות אדם בשם כזה, אז תכף נראה שיש במפרשים, ויקרא שמו, מי שהוא פלא יועץ, ומי שהוא אל גיבור, ומי שהוא אבי עד, יקרא את שמו שר שלום. זה לא הכי חלק, אבל זה האפשרות. על כל פנים, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם, קינת השם צבאות תעשה זאת, וכאן מסתיימת ההפטרה למנהג אשכנזים. הרי לנו אותו יסוד שאמרנו, זאת אומרת, יש לפנינו מדינת יהודה. אם היו זוכים, ואם המדינה הייתה כראוי, אז המדינה הזאת הייתה, אם המלך שנמצא עכשיו, אחז, מקבלת את העידוד מהנביא, ועומדת במבחן, והקדוש ברוך הוא היה כבר מארגן ומסדר, שאשור לא תיכנס לתמונה, ומצרים לא תבחש בקדרה, ויהודה תישאר עצמאית. על כל פנים כך הייתה התוכנית הנבואית, ומכיוון שאחז לא יכול היה, הוא קיבל את העידוד של הנביא, הוא לא רצה להצטרף, אבל הוא, אני עכשיו משלים את מה שלא כתוב פה, הוא ביקש את המעורבות של אשור. אשור כמובן נתנה את הגיבוי. מספיק שהיא הזיזה כמה גדודים בדרום מדינת אשור, שהיא צפון ארם, דהיינו היום הגבול של עיראק וסוריה, כדי שהארמים יתקפלו מירושלים. אבל אשור גבתה אחר כך את האתנן הזה בכוח גדול מאוד. למעשה יהודה הפכה להיות מדינת חסות של אשור עד המפלה של סנחריב בימי חזקיהו. ויוגד לבית דוד, עכשיו נראה איך הראשונים רמזו לבעייתיות שבקטע. ויוגד לבית דוד, לפי שרשע היה, מה זה בית דוד? הרי בית דוד זה היארכיה, אבל יש מי שעומד בראש, לא יזכיר את שמו. דיינו, באמת הכוונה הייתה לאחז, אבל כבר אומרים לך, מי יש לך פה עסק? ונבקיינה אלינו, נשווה אותה עמנו כבקעה שהיא שווה. זאת אומרת, רש"י הרגיש, בפרוש, למה אתה צריך להבקיע אלינו? הוא אשר אמרנו, הם מבקשים ליישר קו עם הירושלמים. דיינו שכולם יהיו בחזית אחת. וכן תרגם יותן, ונשמינן עמנה, שיהיו שווים במסרת השבטים במלך אחד, את בן תבעל הטוב אלינו. כן, תרגם יונתן. זה דוגמה קלאסית שבקלאסית לסתום. זאת אומרת, להגיד שזה היה שמו, וזה השם האישי שלו, וזה שם המשפחה שלו, שם המקום שלו, רואים שלכתחילה המקרא נקט פה בסתום. מי הוא הבן תבעל הזה? ואיך הראשונים התפלפלו. ויש לפרש תבעל אשר לא טוב בעיני המקום. ורשי, תכף נראה את מקורות חז"ל, ובגימטריה של אותיות, על בם, תבעל, הוא רמלה, תפרש בית מם א' למד, בשפת סתרים כזאת, באיזה קוד כזה, כמו שיש את בש, אז גם יש שמחלקים את האותיות לרשימה אחת, מתחילה מאלף, רשימה אחת בלמד, ומדברים בשפת חידות כזאת, או באיזה, בשפת סתרים, או באיזה כתב של לא קל לפענח אותו, אם כי נניח כאן פה פענחים אותו. דיינו, מפורש פה סתום שלא רוצים לפרש אותו. ועל פי זה אמר רש"י, בן תבל, בן רמליה. דיינו, בן חשותו, בן ביולוגי או בן אחר. ויוגד לבית דוד, כתב רד"ק, אמר לבית דוד, כאילו לי דוד כבר פסקה מלוכה מזרעו. מה הזכירו פה את בית דוד? מפני שרק הודות לבית דוד, הודות לדוד זה עומד עוד. בעוונם ובעוון זה המלך שהיה רשע. נבקיין עלינו או נבקיינה, כלומר, נבקיע חומותיה ונכנס בבתיה ברשותנו. הרד"ק התפתל פה לפרש את זה. ונמליך מלך בתוכה על ידינו וממנו. ומי יהיה זה? את בן תבל. אז הרד"ק הניח שהוא היה איש מבני אפרים, בין אם זה שמו, בין אם זה כינויו, שהיו חושבים להמליכו בירושלים. זאת הייתה הצתם. אז זה אמר, לא תקום ולא תהיה. ונותן תרגם נקצה נבקנה ונחברן ונתן מדבר, יד במחשר לנה. עשה מילת תבעל נוטריקין, הטוב אלינו. זאת אומרת, יש פה דוגמה קלאסית של שם סתום, שבכל מיני דרכים מבקשים לפענח אותו, אם בצורה של אטבש ואם בצורה של מילת סתרים. זאת אומרת, הסתום במקרא, והוא סתום בצורה כזאת שהוא נכתב לכתחילה כסתום בלי שרוצים לפרש אותו. ויש מפרשים, וזה הרס"ג, תבעל, מה שהביא רש"י וכו'. באבן עזרא כתוב את בן תבל, יש שומרים זה הרסה, כי הוא בתמורה רמלה והוא ברמליה, וזה הבל, כדרכו של אבן עזרא גמר אותו. כי בעבור שהזכיר בתחילה בן רמליהו, והוא אומר עם הרם ונמליך מלך, אז איך אפשר להגיד את זה? יש שאומרים, הרי אדרבה, הם לא, אבן עזרא שאל טוב מהפרשה עצמה, הם לא אומרים שאנחנו נצרף אותה, אנחנו רוצים להשאיר את מדינת יהודה עצמאית, מפני שאנחנו מעוניינים שכל המשאבים שלה יוקדשו למלחמה העתידה. ונמליך מלך יש אומרים הטוב אלינו, ואין מילת על, כי אם לא, כאילו אמרו את בן טוב לא, כך פתפלפלו. אבן עזרא אמר, הנכון שהוא שם שר גדול מישראל ומארם. נגמר. זאת אומרת, מי שהוא מקובל עליהם, לא כל כך פשוט, מי יימר, לפי ההבנה שלנו, שמלך זר, ממדינה זרה יתקבל באהדה והאוכלוסייה תהיה מוכנה לשתף איתו פעולה. לא מסתבר. טוב יותר לומר שכאמור זה מלך מיהודה, שאולי הוא היה במפלגת מיעוט, ומסתבר כמו שאמרנו שקשור לבית דוד, ואיכשהו הוא יכוון את העם בירושלים וביהודה להסכים להצטרף לברית הזאת. רבי יוסף קרא כתב, נעלה ביהודה ונקיצנה נמנה בקצין אחד. את בן תבל את אשר ייטיב לנו. ומה שאמר לבית דוד ולא אמר לאחז, לפי שהיו רוצים לבטל מלכות בית דוד. והיא הייתה עצתם, כמו שמוכיח למטה נעלה ביהודה ונמליך מלר בתורה, ולא להחריב את הארץ. נו טוב, קשה להבין את זה. נכון שלא להחריב את הארץ, הוא צודק, אבל מי יימר, אחרי שושלת כל כך מכובדת מאז דוד, שמלך לא מבית דוד יוכל ללכד את העם, ונפקיענה אלינו שתהיה בקוע, הנה הראשונים התפתלו במילה, במילת היחס, מה זה אלינו? שתהיה בקועה ופרוצה אלינו בכל עת, לבוא אליה תמיד בלי עיכוב וסגירה. ונמליך מלך בתורה ונעביר מלכות בית דוד, בן תובל שם אדם. תרץ הנעלם בנעלם, מי אדם, מה אדם? הכוונה שלו הייתה מסתום בבן תובל, ולא בן, אולי, כמו שאתה אומר, בן ירושלים. אולי תובל זה שם מקום, איזה שם אחוזה או משהו כגון זה. ונבקיע אלינו, נשבור. נשבור חומותיה ותהי שלנו, ונמיך בתוכה איש נאמן לנו. זה סביר? שיהיה טוב בעלתו ובשבועתו שנשביענו. תו, על. על מלשון עלה, מלשון שבועה. זאת אומרת, מי שאנחנו נהיה בטוחים בנאמנותו, בשבועתו, איך שהוא, אנחנו נהיה בטוחים שהוא גם כן מאלה ששומר לנו אמונים. ונקיצנה כמשמעו, כלומר נשימה קצה בחייה. כלומר שיהיה קץ, כמו שמר עוד אשר אתה קץ, בן תבל, זה היה איש ידוע אצלה. גם כן לא עזר לנו הרבה, הוא אומר, איש ידוע. הנחה שלו הייתה, שאם זה היה איש לא ידוע, מה הרוויחו השומעים של הנביא? אם הנביא נקט בשמו, מסתום שהנביא הניח שהשומעים יודעים אל מי מדברים, זה הנחה הגיונית. חז"ל התקשו ודרשו את זה על פי דרכם הירושלמי, כיוון שמלאך ירובעם על ישראל התחיל מפתה את ישראל ואמר להם בואו ונעבוד עבודה זרה. עבודה זרה וטרנית היא, לא צריכים לחשוש. הדאוד הכתיב, נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה אלינו ונמליך מלך בתורה את בן תובל. אמר הבבא, חזרנו בכל המקרא ולא מצינו מקום ששמו תובל. זאת אומרת, רבבה תפס בפשט של הירושלמי, שיש מקום אחד ששמו תבעל, וכמו שאתה אומר, בן שכם, או אתה אומר, בן הגליל, אמרת בן תבעל, בן של מקום. אומר, אבל מה אני יכול לעשות? ולא מצאתי מקום כזה? אז לכן הוא דרש אותו בדרך של הדרשה החזלית, אלא שעושה טובה עם עובדיו. זה עבודה זרה, בסדר. אבל על כל פנים, אנחנו שומעים מאהב ואמינה, שאולי זה מישהו ששייך, הגמרא כמובן לא עוסקת עכשיו בפירוש המקראות, היא דורשת לעניינים שלה, אבל שמענו את ההתחבטות החזלית גם בדבר הזה. אבל עובדה היא שהמדרש במדבר רבה מגלה עוד מקום אחד. ביחזקאל מדברים, בירמיהו, מדברים על שישך. לא ידוע לנו, כמו שלא יודע מי זה הגוג. מי זה גוג ומגוג. אחד ההסברים שגם כאן, יש שמות שהם ערוכים בצורה של איזה קוד לשוני. אז ששח באת בש זה בבל. בסדר. אז את בש זה קוד מאוד קל לפענוח. יש עכשיו תבאל באלבם, רמלה. למעלה, איך שננקד אותו. אז יש פה בפירוש את הצורות. של האטבש הזה, של האותיות הכפולות הללו, איך אנחנו מגיעים לזה. שריד, שריט, זה סיומו של פרק ו', הסיום של ההפטרה לפי הספרדים. יש שריט, יש גרעין אחד שהוא זה שיבטיח את הרצף. וגם בהרחבה של ההפטרה, כשמדברים על איזה שריד, מדברים על מישהו אחד, מדברים על בודדת אחד, על ילד אחד יולד לנו, והוא זה שממנו אחר כך תבוא הישועה הגדולה. כי ילד יולד לנו, אמר רש"י, אף על פי שאחז רשע הוא, בנו היולד זה שנים להיות לנו למלך תחתיו, צדיק יהיה. ותהי משרת הקדוש ברוך הוא ועולו על שכמו, שיהיה עוסק בתורה ושומר מצווה ויתה שכם למסעו של הקדוש ברוך הוא, ויקרא שמו הקדוש ברוך הוא, שהוא מפליא עיצה, ואל גיבור ואבי עד, כי אי אפשר, האדם חי באופן קצוב, מה זה אבי עד? אדם שחי לתמיד. אז אלה הם כינויים לקדוש ברוך הוא, והוא יקרא שמו של חזקיהו שר שלום, כי שלום ואמת יהיה בימיו. משהו כגיון זה יש ברד"ק, אמר זה הילד לא תהיה עבודה על שכמו אלא משרה, ויקרא שמו פירוש הקדוש ברוך הוא, שהוא פלא יועץ אל גיבור אביעד, קרא שם הילד הזה שר שלום. שר בעבור המשרה תהיה לו, ולא יעבוד מלך אחר, כמו שאמר וימרוד מלך אשור בלעבדו, שלום כי שלום יהיה לכל ישראל בימיו, אלו הכינויים באל יתעלה. למה דווקא פתאום הכינויים האלה? הרי יש רשימה ארוכה מאוד של תארים לקדוש ברוך הוא, ולמה כאן מכנים את זה כך? אמר הרד"ק, הם עניינים מורים על דבר חזקיהו. זה הנביא בחר את אותם הכינויים לקדוש ברוך הוא שיש להם יחס לחזקיהו. פלא על דבר השמש ששבה לו אחורנית. יועץ כי עצתו קמה לו ועצת סנחריב ופרע. אל גיבור, יכול גיבור, שאף על פי שבא סנחריב בחיל כבד וגיבורים, היה יכול להם וגיבור, וברגע קטון היכה מחנהו. אבי עד שהוא קיים לעד, והוא אבי הזמן, והוא ברעו, ובידו להוסיף ולגרוע, וגם אחרי שנגזר על חזקיהו למות, הוסיף בזמן חיי חזקיהו 15 שנה. זאת אומרת, הרד"ק הוסיף על דברי רש"י בטעם רב, מה המשמעות של הדברים האלה. זאת אומרת, לא סתם תארים, אלא תארים שיש בהם איתות וחיזוק לחזקיהו. כי ילד יולד לנו, אף הפי שאחז רשאו, בנו היולד זה כמה שנים להיות לנו מלך תחתיו צדיק, ותהיה משרת הקדוש ברוך הוא על שרמו של אותו ילוד, שיהיה עוסק בתורה ושומר מצוות, ויתה שכמו אחד למסעו של הקדוש ברוך הוא, ויקרא שמו הקדוש ברוך הוא, שהוא מפליא עיצה אל גיבור ואבי עד, ואבן עזרא לא פירש למה, קרא שמו של חזקיהו שר שלום, כי שלום יהיה בימיו, שיעשה לו הקדוש ברוך הוא שלום מסנחריב. ברבי יוסף קרא, כי כל זה בזכות הילד שיולד לנו, ידענו. כי בבוא סנחריב היה חזקיהו בן 39 שנה, לכן קראו ילד בית נבואת הנביא. זאת אומרת, אתם עכשיו מסתבכים עם אשור. אז אם אתה אחז היית עושה את מה שישעיהו היה אומר, יכול להיות שבכלל חזקיהו לא היה במצב כזה שאשור הייתה מסכנת את קיומה של ירושלים. אבל מכיוון שאתה אחז רשע, לא רוצים אפילו את השם שלך להזכיר, אתה סתום כזה, כולם יודעים את השם שלך וסותמים אותו. סותמים אותו כדי לא להזכיר אותו, ואומרים בי דוד. ואומרים לך, וגם כאן אומרים לך בצורה סתומה, אז יש פה סתום בצורה משולשת. הבן טבל הוא סתום, ובי דוד הוא סתום, בלי שמפרשים אותו. וגם הילד שיולד לנו, לא אומרים את שמו, אלא מכנים אותו באיזה תואר מיוחד במינו, וגם המכנה, שהוא הקדוש ברוך הוא, גם הוא קרוי בשמות סתומים, שהם רומזים לכל מיני פרטים בביוגרפיה העתידה של חזקיהו. יש אומרים, כי פלא יועץ אל גיבור, אביעד הם שמות השם, ושם הילד שר שלום. והנכון בעיניי, כי כל אלה שמות הילד. איך עושים? פלא, שהשם עשה פלא בימיו. יועץ, כן היה חזקיהו, ויועץ המלך. אל גיבור, שהיה תקיף. רבי יוסף קרא הוא ראשון, אבל אנחנו נוציא על אדם תקים ונאמר לו שהוא אל. אבי עד שנמשכה מלכות בית דוד בעבורו, ועד כמו שוכן עד, שר שלום שהיה שלום בימיו. מבחינת המגמה של הפשט הוא צודק, אבל איכשהו ניסה להתמודד עם הקושי הזה. כי ילד יולד לנו זה חזקיהו, בן ייתן לנו כפל הלשון, ותהי משרת מלכות על שרמו, ויקרא שמו הבורא, שהוא פלא יועץ, שעצתו מופלאה מבני אדם, הוא אל גיבור, ואבי עד קרא שמו של חזקיהו שר שלום, שרוב שלום יהיה בימיו, וכל המלאכים יבואו לו מנחה וישאלו בשלומו. ברב שי המיטרני, יש כבר עדויות למאבק עם הנצרות. הנצרות מן הפסוקים האלה עשתה קפיטל גדול מאוד. עד היום, בכל הפעולות המיסיונריות, יש ציטוטים של הפסוקים האלה וכל מיני דברים חמורים. כי ילד יולד לנו בנו בבית דוד למלך הוא חזקיהו, ותהיה המשרה על שרמו, ולא כאביו שהיה שבט מלך אשור על שרמו ועל סבלו כדכתיב וכו'. ועל ידי המשרה שישים המקום על שכמו, יקרא שמו הקדוש ברוך הוא שהוא פלא יועץ, מפליא יצא ומגדיל תושייה, הוא אל גיבור לעזור ולהציל, והוא אביעד שקיים לעולם. הוא קרא שמו שר שלום, למה? יקרא שמו לחידוש שם. יש שמות שילדים מקבלים בלידה, יש שמות שכשעולים למלוכה מקבלים אותם, כשמלך כמו ידידיה, צופנת פענח אצל יוסף, בלשצר, התרשתה, יהושע במקום הושע, שכולם לחידוש ולתוספת שם על דבר. וכאן על מה חידש והוסיף לחזקיהו שם זה שר שלום, שר על מרבה המשרה, שהוא מרבה להסתרר ולהתגדל מאוד על האותיו של פניו. ושלום לשלום אין קץ שיהיה בימיו על כיסא דוד והמלכתו, שלא יקום אדם על בית דוד לבטל מלכותו וכיסו. כאשר עשו פקח ורצין שאלו על אחז אביו להמליך מלך אחר ביהודה, וכאשר ביקשו מלכי אשור לעשות. ומכאן תשובה למינים שעל כורחך, מכל אלו השמות אין הכתוב נותן טעם אלא לשר שלום. ועם כל שמות הללו לילד הם, יותר היה צריך ליתן טעם ופלא יועץ אל גיבור אביעד, אחרי שילוד ישעו, למה יקראנו שמות אלוהות, אלא לפי שבין אלוהים הוא. מרגישים איך הוא, טוב, אני לא חייב עכשיו לפרש מה אומרת הנצרות, איך הוא מנסה לטרפד אותם. אבל ודאי שקר בימינם, וזייפו סופריהם לקרוא ויקרא שמו, ואצלנו כתוב ויקרא שמו, להסב כל השמות על הילד, ולא העלו בידם כלום.